אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם סין תפעיל בקרוב שמש מלאכותית? הכוונה היא למתקן שאמור לדמות תהליך של היתוך גרעיני שיפעל כבר בשנת 2020 כאן בכדור הארץ, מה שיאפשר להפיק אנרגיה נקייה הנוצרת כתוצאה מאותו תהליך בכמות בלתי מוגבלת. מיד נרחיב על כך. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. חג שמח, אני דודו ארז. היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן שייח ריאד חמזה, מבקר הפנים של המועצה הדתית הדרוזית העליונה ומרצה בענייני העדה הדרוזית, כי הממשלה אישרה תקציב של 30 מיליון שקלים להקמת מרכז למורשת הדרוזים בישראל, כך התבשרנו. ננצל את ההזדמנות כדי ללמוד על העדה הזו ונעסוק בעוד עניינים. מה גורם לסוכרת מסוג 2? חוקרים הצליחו לחזות בתהליך היווצרות המחלה ואישרו שמדובר בשומן שעובר מהכבד אל הלבלב, מה שמשמש כטריגר למצב הכרוני. למעשה השומן מגיע מהאור אל הכבד, אל הלבלב, וגם מחבא שם גנים שאחראים על היווצרות האינסולין. מיד נדבר על זה. וגם, בנו אור לגרש, כותרת פרובוקטיבית שעומדת בראש כתבה שפורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה זווית, שעוסקת בזיהום אור. וגם היום חוגגים את הקריסמס, היום מציינים ברחבי העולם את חג המולד. אנחנו ננסה לגלות מהו המקור לדמותו של סנטה קלאוס, אותו זקן חביב מזוקן שמחלק מתנות לילדים, ומחר ליקוי החמה האחרון לשנת 2019. אז אם אתם בהודו, סינגפור, הפיליפינים, סעודיה ובחלקים מאוסטרליה, אולי תוכלו לראות מחר את השמש הופכת לסוג של טבעת ובעצם מוסתרת על ידי הירח. העורך שלנו רד חסון, עורך את המשנה אלכסנדרה לויקר, המפיק הוא אבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אז הממשלה אישרה תקציב של 30 מיליון שקלים להקמת מרכז למורשת הדרוזים בישראל, הזדמנות מצוינת להכיר את העדה הזאת טוב יותר. אנחנו מכירים, כמובן שמענו על העדה, אבל אולי תוכל לספר לנו, שייח ריאד חמזה, מי הם הדרוזים? מאיפה הגעתם? מה המקור? איפה הדבר הזה נוצר? איך הכל התחיל? איפה היה המפץ הגדול של העדה הדרוזית?
בוקר טוב לך, דודו, ולמאזינים היקרים. קודם כל, בוא אני אבהיר נקודה חשובה מאוד.
כן.
השם דרוזים זה שם שהולבש או הודבק לבני העדה שלנו.
די.
כן.
אז איך אתם קוראים
אנחנו
לעצמכם?
אנחנו נקראים במקור אל-מואחדון. זאת אומרת, האנשים שמאמינים באל האחד והיחיד, שאין מלבדו, ויש לנו עוד שם שהוא בנו מערוף. זאת אומרת, האנשים שעושים חסד עם האחרים. בני החסד.
וואו. אוקיי?
אז זה המקור של השם.
אז מאיפה הגיעה המילה דרוזים? מעניין.
המילה הזו נכנסה בכלל לתודעה בכללי, במאה ה-11, החלה הדת הדרוזית כביכול, דין התאוחיד, צומחת מחדש במצרים, בימי אל-חאקם באמר אללה, השליט הפאטימי, ששלט בכל המזרח התיכון באותם ימים. אחד השליחים שיצאו להפיץ את הדת מחדש נקרא מוחמד נשתקין אל-דרזי. מוחמד בן אסמאעיל נשתקין אל-דרזי. דרזי זה שם המשפחה שלו. אוקיי? הפירוש של המילה דרזי זה תופר או חיית. כן? זה בפרסית ובטורקית, בחלק מטורקיה גם כן, משתמשים במילה הזו. עכשיו, האנשים שהאמינו או הלכו בדרכו של אותו איש נקראו דרוזים, אבל אותו איש שרח במרוצת הזמן, והוא החל קורא את האנשים לעבוד אותו אישית, לקדש אותו. אוקיי? כאילו שהוא השליח של הקדוש ברוך הוא. אז האנשים שהלכו בעקבותיו נקראו דרוזים, ומי שידע אל-חאקם באמר אללה שככה הוא המצב עם האיש הזה, הוא קרא אותו למצרים, ושם נידון למיטה. הוא פשוט מאוד הוצא להורג במצרים, היות, והוא פשוט שינה את כל היסודות של דין התאוחיד. הוא התיר דברים אסורים ואסר דברים מותרים. אתן לך דוגמה פשוטה.
בבקשה.
הוא פשוט אפשר לאבא להתחתן עם הבת שלו, למשל. אוקיי? לאח להתחתן עם אחותו, לאימא עם הבן שלה. הוא התיר שתיית אלכוהול חופשי חופשי. והיה עושה מסיבות חשק פה וש... אנשים אהבו את מה שהוא אומר באותם ימים, אבל זאת לא הדת שלנו, זה לא דין התאוחיד. דין התאוחיד זה אנשים שמאמינים באל, בקדוש ברוך הוא, ובכל מה שהוא אמר עשה ואל תעשה.
אז מה זה עשה? איפה נמצאות הנורמות האלה, עשה ואל תעשה? איפה זה כתוב?
אז זהו, אנחנו חוזרים אחורה, שים לב. אם אנחנו מדברים על הזמן, זמן הביניים, 3,400 שנה נגיד, עת פגש משה רבנו את יתרו בסיני או במדיין. מדיין זו עיר שנמצאת בערב הסעודית.
אם חזרנו למשה רבנו, אז נבקש מדי-ג'יי מקלר לתת לנו מוזיקה מתאימה.
כן, לאותם ימים, אולי מעשרת
הדיברות. אנחנו חמושים פה במוזיקה שמתאימה לכל תקופה. יפה, יפה. הנה, תשמע את די-ג'יי מקלר מדג'י תקופות.
נעים לשמוע, כן.
הנה! יותר בומבסטי, משה רבנו מגיע. נכון, אנחנו מכירים את הסיפור עם יתרו כמובן.
הסיפור מוכר. אז אם יתרו הוא הנביא הראשי, הקדוש ביותר אצל הדרוזים, הנביא הבכיר ביותר בנביאי הדרוזים, משמע שהדרוזים היו קיימים באותה שנה או באותם שנים, אבל תחת שם אחר.
כן, נכון.
בזמנו קראו להם המדיינים, אנשים...
בנות מדיין זה הדרוזים?
ודאי, ודאי, ודאי. הרי הם האמינו באל האחד והיחיד, בדיוק מה שאנחנו מאמינים.
זה עצוב מאוד ללמוד דברים חדשים בגיל 47, הייתי צריך לדעת את זה הרבה לפני.
בכל זאת אתה עדיין צעיר, אני בטח מבוגר ממך בכמה שנים טובות.
יכול להיות. אוקיי, אז אתה אומר שבני מדיין ובנות מדיין הם היו דרוזים?
היו מואחדון, לא דרוזים, דרוזים אמר.
לא, לא, ודאי.
היו מואחדון, אתה מבין?
אבל מאמינים באל אחד,
מאמינים באל האחד והיחיד.
זה אתם המקוריים.
בדיוק, כן. בדיוק. ואנחנו יכולים לחזור עוד יותר אחורה, אוקיי? אנחנו מאמינים בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם אבינו את ברא את היקום הזה.
לאדם?
בדיוק.
בגן עדן? זה אין לנו כבר מנגינה, אבל זה כבר רחוק
מדי. אתה מבין מה... בדיוק.
אין מנגינות כבר.
אין לכם מנגינות.
אין, זה לפני בגן עדן.
רגע, אין לך משהו לבריאה בכלל?
יש, אולי תשים את תוקטה של בח, אולי היויה זה הבריאה. הנה, נחליף עכשיו, נוכיח לך שיש לנו פה יכולת מוזיקלית. אנחנו לא סתם מעסיקים את די-ג'יי מקלר.
חשוב מאוד.
הנה, בריאת העולם ואדם בגנה. בוא נתחיל מבריאת העולם.
בדיוק, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם אבינו, אנחנו מאמצים הלכה למעשה.
שומע העולם נברא ככה.
שומע,
שומע. לפי בח.
הכל היה בשקט כזה.
כן, התחיל.
נכון, נכון.
לאט לאט, אמבה הפכה לחתול, לתולעת, לקוף, לאיש, לחללית וכו'. רגע, אז אתה אומר שהמקור הולך הרבה לפני מדיין וסיפור יתרו? ממש אדם?
אנחנו היינו קיימים מאז הבריאה. אנחנו האנשים שהאמינו במה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם אבינו. זו התורה, באותם ימים. עכשיו, מה שקורה הוא כך, דבר כזה, שים לב איך הדברים מתגלגלים להם.
כן.
אדם אבינו פשוט מאוד הלך בדרכו של האל, עד שהקדוש ברוך הוא נזכר בו ולקח אותו אל קרבתו, כאלף שנה מינוס פלוס. ואז אנשים, אחרי שאדם אבינו נעלם לו, אנשים החלו סוטים מדרך הישר, ולעבוד כל מיני אלמנטים וגופים בשטח. למשל, ירח, שמש, רוחות,
כן,
ימים.
כן, הרבה מאוד אלים, נכון, וסגדו כן, באמת כן, גם כן. לגרמי שמיים.
ואז
כן.
הוא שלח את נוח, ונוח המשיך בדרך. ושוב אנשים סטו מדרך הישר, ואז הוא שלח להם את אברהם אבינו, ואחרי אברהם אבינו את משה רבנו, ומשה רבנו בקש את יתרו בסיני, במדיין, ואחרי משה רבנו מי הגיע? ישו, ואחרי ישו מוחמד, ואחרי מוחמד ב-400 שנה הגיע החליף הפאטימי אל-חאקם באמר אללה, הוא לא היה נביא, הוא לא היה שליח, אוקיי? כן. אבל הוא ראה שמה שקורה בשטח, יש דברים הרבה הרבה, אלמנטים הוכנסו לדת הקדוש ברוך הוא, למה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. ואז הוא אמר, רגע, אני אתקן את המצב. אני אתקן. כאן נוצר הקשר כביכול בינינו לבין המוסלמים. אנחנו היינו כן. בתוכם שם,
אוקיי.
וכשהחליף הפאטימי אל-חאקם באמר אללה רצה לתקן את המעוות, אוקיי? את כל מה שנכנס בדת הזו, דת האסלאם, רצה להוציא אותו מהדת, אז מה שנשאר זה דברי נביאים כתובים, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנביא מוחמד. כל מה שהתווסף מסביב, כן. אוקיי? החדיס למשל, הסונה, וכל מיני פסקי הלכה ששכם כאלה ואחרים המציאו והוציאו, הכל גרע את זה, הוא זרק את זה.
ההלכה המתפתחת של האסלאם, את זה לא לקחתם.
בדיוק.
אתם רוצים את המקור.
את המקור, המקור, ממש, את המקור. ואז הוא מצא לו 5 אנשים שפשוט מאוד... הוא ציווה אותם להתחיל להחיות את דין התאוחיד, להפיץ את הדת מחדש בצורתה החדשה. והם יצאו והחלו מפיצים את הדת בכל המזרח התיכון. אחד מהם שנקרא נשתקין אל-דרזי הלך לעולמו אחרי שהוצא להורג. האחרים המשיכו בדרך. אם אנחנו מדברים על שנה ספציפית, זה 1017. החייאת או הצמחת או צמיחת דין אל-תאוחיד... אוקיי? החל ב-1017, וזה בסך הכל נמשך עד 1046. ב-1046 נסגרו השערים.
ומה המשמעות של סגירת השערים?
אז זהו, שאין אדם יכול להצטרף לדין התאוחיד, זאת לא דת מיסיונרית. אי אפשר לצרף אליה נאמנים או תומכים
חדשים. גם מרצוני החופשי, אני לא יכול להפוך להיות דרוזי.
זה סיפור, זה סיפור, אי אפשר.
אי אפשר.
ואי אפשר גם לצאת ממנה. זאת אומרת, הייתה...
ודרוזי יכול להינשא למישהו לא דרוזי?
על פי הדת? לא. לא. הוא חייב להתחתן עם דרוזית. ודרוזי זה מי שהאבא והאימא שלו דרוזי.
די, יש דרישה כפולה?
כן, חייב להיות.
אנחנו חתכנו פינה ביהדות, זה רק אימא.
ביהדות בדיוק, מי שהאימא שלו יהודיה הוא יהודי. באסלאם מי שאבא שלו מוסלמי הוא מוסלמי, אוקיי? בנצרות היינו הך. אצלנו לא, זה חייב להיות שני הצדדים.
צריך ששני מפתחות לצוללת הזו.
בדיוק,
וואו.
זה שני הצדדים.
טוב, אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, ואז באמת נבין מי ייסד את האמונה עצמה, מהם העקרונות של האמונה, וגם אולי נחזור לקשר בין האסלאם לאמונה הדרוזית. שלום לכם. האם סין תפעיל בקרוב שמש מלאכותית? הכוונה היא למתקן שאמור לדמות תהליך של היתוך גרעיני, ממש כמו זה שמתרחש על פני השמש שלנו. אם הם יצליחו, והכוונה היא לכך שהשמש הזאת תהיה פעילה בשנת 2020, יהיה מדובר במשהו מאוד משמעותי, למעשה יהיה אפשר להפיק אנרגיה הנוצרת מהיתוך גרעיני גם כאן על פני כדור הארץ, אנרגיה נקייה בכמות כמעט בלתי מוגבלת. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור גיא רון, חוקר במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח להבין קודם כל מה קורה בשמש ואיך אפשר להעתיק את התהליך הזה לכאן, לכדור הארץ.
אוקיי, אז קודם כל התהליך לא קורה על פני השמש, בעצם התהליך קורה בליבת השמש. על פני השמש הטמפרטורות הן ממש הרבה יותר מדי נמוכות בשביל התהליך הזה. מה שקורה בליבת השמש, בגלל הלחץ הגבוה והטמפרטורה הגבוהה, תהליך ארוך ומורכב שמכיל הרבה שלבים, אבל הוא מתחיל בזה ששני אטומים של מימן מתחברים ביחד ויוצרים מימן כבד, ובתהליך הזה משתחררת אנרגיה. התהליך הזה ממשיך, מימן כבד מתחבר עם עוד אטום של מימן ויוצר אטומים אחרים, אבל זה התהליך שקורה בליבת השמש. זה למעשה לא התהליך שאנחנו מנסים לעשות.
רק לרגע אני הולך צעד אחד לאחור, ולא נוצר שם הליום כתוצאה מההיתוך?
נוצר שם הליום.
כן.
בסופו של דבר התהליך הוא מכיל הרבה שלבים, אבל אם לוקחים את כל השלבים, בסופו של דבר 4 אטומים של מימן הופכים לאטום אחד של הליום. אתה צודק לגמרי.
שזה מדהים, אם נשים לב לרגע, לא הרבה פעמים אנחנו נתקלים בתהליך של יסוד שהופך ליסוד אחר, לחומר אחר לגמרי, ליסוד אחר.
למען האמת, אנחנו נתקלים בתהליך הזה כל הזמן בקורים גרעיניים, פשוט מהכיוון ההפוך. בקורים גרעיניים, אנחנו מפיקים אנרגיה בדיוק בתהליך ההפוך, שאטום כבד יחסית נשבר לשניים בתהליך שנקרא ביקוע. ושם משתחררת אנרגיה. התהליך הזה הוא מאוד, התהליך הזה של ביקוע הוא מאוד מזהם, כי התוצרים הם בדרך כלל רדיו-אקטיביים, ולכן התהליך ההפוך הוא תהליך בדרך כלל נקי, כי התוצר שלו הוא בסופו של דבר הליום.
אז רגע, אז הנה למדנו באמצעותך כבר על שני תהליכים. אחד שבסופו של דבר שקורה בשמש, כפי שאמרת, מימן, שזה החומר גם הקל ביותר, הופך בסופו של דבר בתהליך של היתוך גרעיני להליום, וגם נפלטת אנרגיה שאנחנו נהנים ממנה, ואתה אומר שבקורים גרעיניים התהליך הוא הפוך, יסוד כבד הופך לקל או קטן יותר.
אכן, כן.
נכון? עכשיו, אז איך אפשר לייצר היתוך גרעיני כאן בכדור הארץ?
אז קודם כל אנחנו, צריך להבין, לא מדובר על אותו תהליך, אנחנו בכדור הארץ, אין שום סיכוי לעשות בצורה יעילה את התהליך שבו שני אטומים של מימן מתחברים, בעצם משתמשים בשני איזוטופים כבדים יותר של מימן, מימן כבד ומימן כבד פעמיים, ובהם עושים את ההיתוך, זה פשוט יותר, יותר אפשרי מבחינה אנרגטית לבצע את התהליך הזה, והאמת שאת התהליך של היתוך גרעיני אנחנו יודעים לעשות כבר משנות ה-50, פצצות מימן מבוססות על היתוך גרעיני. מה שהניסיון לעשות עכשיו בסין וב-2025 בצרפת, זה היתוך גרעיני מבוקר, שבו ניתן לשלוט על קצב הפקת האנרגיה, על מנת שזה יהיה בכלל יעיל לטובת ייצור אנרגיה ולא סתם פיצוץ.
אוקיי, מעניין, וזו הכוונה כשמדברים על שמש מלאכותית, מדובר פשוט בקור של היתוך גרעיני?
מדובר בקור של היתוך גרעיני, עכשיו זה נשמע פשוט, אבל זה דבר מאוד מסובך, מכיוון שלדוגמה הטמפרטורה הדרושה כדי שההיתוך הזה בכלל יעבוד, היא בערך 170 מיליון מעלות.
וואו.
ולכן ברור לך ששום גז שמוחזק ב-170 מעלות לא ניתן להחזיק באיזשהו מחל שעשוי מחומר כלשהו, ולכן התצורה שבה מנסים לעשות את זה זה להחזיק את אותו גז באמצעות שדות מגנטיים לדוגמה. ואחת הבעיות הגדולות בכל התכנון הזה היא איך מתכננים את השדות המגנטיים בצורה נכונה, על מנת שהעסק בכלל יעבוד. זה אני חושב, אולי אבן הדרך המשמעותית ביותר שצריך להתגבר עליה. ועכשיו חשוב להבין, גם ב-2020 שהקור הזה עם אותו מתקן יתחיל לעבוד, וגם ב-2025 שהמתקן הגדול יותר, הצרפתי, אמור להתחיל לעבוד, לא יהיה מדובר בהפקת אנרגיה, מדובר במתקן מחקרי שבא לבדוק את האופציה בכלל. על מנת להפיק אנרגיה צריך להגיע למצב שבו אתה מרוויח יותר אנרגיה ממה שאתה משקיע פנימה.
וזה לא המקרה.
משם אנחנו עדיין רחוקים. אנחנו עדיין רחוקים משם. אין ספק שזאת אבן דרך מאוד משמעותית לקראת התהליך. גם כמובן מדובר במתקנים שנכון לעכשיו לפחות הם סופר יקרים, עשרות ביליונים, ולכן אנחנו עדיין רחוקים מיישום מסחרי של הטכנולוגיה הזאת.
טוב, אז הנה למדנו באמצעותך שכשמדברים על שמש מלאכותית, אין הכוונה לעוד איזה גוף תאורה בשמיים, או גרם שמימי שיעיר, אלא מדובר במתקן שבסופו של דבר הוא נועד להפקה של אנרגיה, כרגע ברמה המחקרית בלבד, ובו מתרחש תהליך של היתוך גרעיני, הפוך מביקוע גרעיני שמתרחש בקורים גרעיניים, זאת אומרת שכמה יסודות הופכים ליסוד אחר, יותר מורכב או יותר כבד, והתהליך הזה גם פולט אנרגיה, ואותה אפשר להרוויח כמובן, מדובר בהפקה של אנרגיה נקייה, אבל כפי שאמרת, יש הרבה מאוד בעיות עם הדרך הזו בהפקת האנרגיה, וזה עדיין לא פרקטי.
נכון, זה עדיין לא פרקטי, אנחנו כולנו מקווים שבעתיד זה יהיה פרקטי. נכון להיום, הטכנולוגיה הטובה ביותר שיש לנו להפיק אנרגיה היא עדיין קורים גרעיניים.
אגב, יש עוד מדינות שינסו משהו כמו שמש מלאכותית או מתקן של...
יש קונסורציום בינלאומי שנקרא אייטר, שבצרפת, נדמה לי זה 7 מדינות, כוללת בתוכה גם את סין, דרך אגב, שמפעילה ב-2020, וזה מתקן שהוא יהיה אפילו יותר גדול מהמתקן הסיני, והוא אמור להתחיל לעבוד ב-2025. מדובר במתקנים שנבנים במשך תקופה מאוד ארוכה, ומועד הפתיחה שלהם הולך ונדחה כל הזמן, פשוט כי זו טכנולוגיה מאוד מאוד מסובכת. אבל יש עוד מדינות שעובדות בכיוון.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. פרופסור גיא רון, חוקר במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה רבה.
ואנחנו חוזרים לשייח ריאד חמזה. אנחנו מדברים על הדרוזים, אז הבנו פחות או יותר שהם קדומים, או היו כאן...
שלא נולדו אתמול שלשום.
ממש, כן. לפחות לא זה. אבל אתה דיברת אפילו על האדם הראשון, והזכרת את משה רבנו ואת כן. יתרו. אז בוא נדבר באמת על המאפיינים של הדרוזים. יש להם דגל, נכון? זו קבוצה שהיא לא מדינה, אבל יש לה דגל.
לא מדינה ואין לה שאיפות כאלה. הם כן. לא רוצים להיות מדינה בכלל.
שזה מאוד מעניין.
מאוד מאוד מעניין, אבל על פי הדת שלנו, כן. אנחנו מחויבים לאותה מדינה שאנחנו גרים בה. איפה שאנחנו נמצאים, איפה שהדרוזים נמצאים, הם מחויבים להיות לויאלים ונאמנים לאותה מדינה. להגן על גבולותיה, לשרת אותה, אבל בתמורה לזה לקבל את כל מה שמגיע להם כבני אנוש, כבני אדם. זאת אומרת, דרוזים,
כן.
שים לב, לא מקבלים שמישהו מנסה לעשוק אותם בשום צורה ובשום אופן. זאת אומרת, הם עומדים על הזכויות שלהם כל הזמן, דורשים את הזכויות, מקבלים, אבל נותנים את החובות. מה שהם צריכים, הם נותנים.
טוב, נשמע הוגן.
כן, לא,
כן.
חד משמעית.
מקבלים ונותנים.
זה אבל
תיאורטית, יכול להיות מצב שבו דרוזי ממדינה מסוימת ילחם בדרוזי אחר ממדינה אחרת, זה, נכון? תיאורטית.
זה נכון.
או
זה,
גם
זה,
לא תיאורטית.
לא, זה קרה, כן. זה קורה. כשנאמר, הדרוזים פה בישראל, בארץ
נכון.
ישראל, הם נמצאים בצבא כל הזמן, והם נלחמים, יוצא להם להילחם באחים שלהם במדינות אחרות. על פי הדת זה מותר.
כן.
אתה מבין? אבל למשל, על פי הדת, דרוזי אסור לו להרוג לשם להרוג. אוקיי? אפילו סתם, בעיתות שלום, רק במקרה של הגנה עצמית. אם אתה מגן על עצמך, אז מותר לך. אבל מעבר לכך, אסור בשום אופן ופנים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הדרוזים, אוקיי, ושאתה מדבר על המדינות שהם חיות או גרים, ניקח לנו את המזרח התיכון.
כן.
הדרוזים נמצאים פה בישראל, נמצאים בירדן, נמצאים בסוריה, נמצאים בלבנון, ועכשיו נמצאים בארצות ניכר בכלל. אם אנחנו מדברים על ארצות הברית, אמריקה הצפונית והדרומית, אוסטרליה ונצואלה וכל מיני מקומות כאלה ואחרים, יש שם דרוזים. והם חיים על פי רוח המציאות של אותה מדינה. מעבר לכך, הם מחויבים לשמור על הדת שלהם. הדת שלנו, יש כאלה שיודעים לספר שהיא דת סודית.
נכון, זה בדרך כלל הטענה, נכון? שאסור לקרוא את הספרים.
אומרים כך, כי מי שבאמת, אם הוא קורא את הדת שלנו, והוא יודע לפרש אותה, זה רק אנשי הדת. אנשים חילוניים רגילים יכולים לקרוא את הדת, חופשי חופשי.
אה, כן?
כן, אבל לפרש אותה, הם לא יכולים לפרשן אותה גם כן. זו בעיה בפני עצמה, כי יש לך את הנראה ואת הבלתי נראה, מה שיש בין השורות, מה שנקרא. יש את השורות ויש את מה שיש.
מה זה, תורת נסתר כזה? זאת שמסתתרת יש, שם
יש דברים שאתה קורא אותם, אתה פשוט מבין אותם כהווייתם, איך שהם.
כן.
אבל מאחורי הדברים יש עוד דברים שהם כביכול לא מבינים אותם, אלא אנשי דת בקיאים.
זאת אומרת, לא יעזור לי גם אם אני אקרא.
אתה יכול לקרוא, זה נמצא באינטרנט, אין בעיה, אבל אני מסופק אם תוכל להבין הרבה דברים ממה שיש שם.
אז באמת הגעת לנקודה הגיאוגרפית, איפה הם נמצאים בעולם? בכל מיני מקומות?
בכל מיני מקומות וארצות, אבל אני אתן לך למשל את הריכוזים שאנחנו יודעים עליהם.
בבקשה.
אם אנחנו מדברים על ישראל, זה משהו כמו 130 אלף דרוזים יש בישראל, בנוסף לעוד כ-30 ברמת הגולן. בסוריה יש כמיליון דרוזים, בירדן יש 30-35 אלף דרוזים, בלבנון 500 מינוס פלוס, 500 אלף, באוסטרליה, ארצות הברית, קנדה, ונצואלה וכל מיני מקומות כאלה ואחרים, יש כ-250 אלף. בסך הכל 1.5 מיליון, 2 מיליון, אבל אלה הדרוזים שפשוט אנחנו מכירים אותם או יודעים עליהם. אבל היו דרוזים שעכשיו הם חיים או גרים במדינות מסוימות, שהשם שלהם שם לא דרוזים. יש להם שמות אחרים. למשל בטורקיה, בפרס, בהודו יש דרוזים.
מעניין.
כן, במרוקו יש דרוזים, בתוניסיה יש דרוזים. אבל שם הם חיים תחת שמות אחרות. אותה דת, אוקיי? אותם תקסים, אותו אלוהים, אותם נביאים, אבל תחת שמות אחרים. אנחנו לא יודעים בדיוק להגדיר כמה הם במספר, אבל אנחנו יודעים שהם קיימים, הם נמצאים.
ושוב, כפי שאמרת, מדובר בעדה שאין לה שאיפות לאומיות. זאת אומרת, הכלל הדתי הוא שאתה משרת את המדינה שבה אתה נמצא.
במדינה מסוימת, אתה צריך פשוט מאוד לשרת את האינטרסים של אותה מדינה, במידה, שים לב, והאינטרסים האלה הם צודקים. זאת אומרת, למשל, מדינת ישראל, היהודים פה במדינת ישראל, נלחמים על הקיום שלהם.
כן.
בסדר? אז מן הטבעי שאנחנו נעמוד לצדם על מנת שימשיכו להתקיים, להמשיכו לחיות. חד משמעית. אותו דבר, זה מה שנקרא הצדק שהקדוש ברוך הוא דרש מאיתנו שנקיים אותו.
כן, בכלל צדק כן. זה עניין בעידן, נכון?
ספק,
כן.
אין ספק. אנחנו מחויבים ללכת על... אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא הכל יכול, והוא, שים לב, הוא מחפש צדק, רודף צדק ועושה צדק. ואנחנו מחויבים לעשות מה שהוא עושה. אנחנו חייבים ללכת בדרכו, בעקבותיו. לכן אנחנו מקיימים את זה הלכה למעשה. אתה לא תמצא אצלנו מישהו שיעשוק את האחר בקרב בני העדה, או אחר מבני העדות אחרות. אנחנו מחויבים, בכלל, נביא שואב, למה הוא נשלח למדיין, למדיינים? כי המדיינים בזמנו, פשוט מאוד, עשקו את אלה שמגיעים למדיין לקנות או לרכוש סחורות שם במדיין. אוקיי, עבדו עליהם בעיניים, מכרו להם מחד סחורות לא כל כך טובות. מצד שני, כשפשוט מאוד במשקל, רימו במשקל. למשל, רצית לקנות, נגיד, סתם 100 קילו קמח, משהו כזה, אוקיי, או חיטה, הם מכרו לך 70 קילו במקום 100, אבל קיבלו כסף על 100. כן. ואז הנביא בכלל נשלח להחזיר אותם לדרך הישר, כי זה דבר שלא מקובל על פי תורת הקדוש ברוך הוא. לכן אנחנו מחויבים, על פי הדת שלנו, לקבל על עצמנו את עול מצוות הדת כהווייתם, אוקיי? לעשות את מה שהקדוש ציווה אותנו לעשות, ולהתרחק ממה שפשוט מאוד דרש מאיתנו להתרחק ממנו, לעזוב.
ששוב, הכללים האלה או הנורמות, זה משהו שמופיע בעשרת הדיברות? זה לא תגנור?
יפה. עכשיו, שואל אותי על הדת הדרוזית בכללי, מה זה הדת הדרוזית? אני אומר ככה, הדת הדרוזית יש בה את כל הדברים, האלמנטים הטובים שהם בתורה או בקוראן, או בברית החדשה.
היא מסתמכת על,
על הדברים האלה.
על התורה, כן.
אוקיי? ופשוט מאוד מוציאה מהדתות האלה, מספרי הדת האלה, את כל הדברים שפוגעים באדם גופה, או מזיקים לו, אוקיי? או מזיקים לאחרים.
פשוט ערכתם, העברתם עריכה את הדתות האחרות. כמו מה למשל?
לקחנו למשל את עשרת הדברות. כן. בסדר? אחת לאחת מאומצות אצלנו. ואנחנו פועלים על פיהם. אוקיי? עכשיו, לקחנו את הדברים שבקוראן הקדוש ברוך הוא ציווה את הנביא להעביר לאנשים, אבל יש דברים בקוראן, למשל, כן, שהם בגדר של סונה, למשל, להתחתן עם ארבע אנשים. אצלנו אין דבר כזה, זה לא קיים. אצלנו אתה מתחתן עם מישהי, אתה מתחתן עם מישהי, וזהו, נגמר. אתה לא יכול להתחתן עם עוד אחד ועוד אחד, אלא אם אתם מתגרשים, כמובן.
זהו, זה הסיפור שלי. זה בדיוק הסיפור שלי, מה שעברת.
אז ריבוי נשים אצלנו זה אסור, למשל.
אסור.
עוד דבר אחד, למשל, שתיית יין ביהדות. זה קיים, נכון? אצלנו זה אסור תכליתית. לעשן ביהדות אפשר ומעשנים. אצלנו זה אסור תכליתית.
מבחינתי שהיו אוסרים את זה מכל כיוון אפשרי, זה היה טוב.
נכון,
אבל כן,
נכון.
אין דרוזים שמעשנים?
לא, החילונים מעשנים. אבל דתי, איש דתי לא תמצא איש דתי שהוא מעשן חד משמעית. עכשיו, שים לב למשל.
וואו.
נגיד, נושא הסמים. זה אסור תכליתית אצלנו בדת. לא צורכים סמים, אסור לצרוך סמים, ואסור לסחור בסמים. אצלנו למשל, מי שסוחר בסמים, אוקיי?
כן.
מנדים אותו מהעידה. הוא לא קיים יותר לגבינו, לדידנו הוא לא קיים. אפילו במיטתו, כשהוא הולך לעולמו, לא משתתפים בלוויה שלו. פשוט מאוד, חד משמעית, מקשים עד כדי כך.
וואו, זה כביכול, או לא כביכול, אבל רמה מוסרית מאוד גבוהה, נכון?
מאוד מאוד גבוהה, מאוד 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 גבוהה. עכשיו, אם אנחנו נדבר על המצוות של הדת, אתה תבין למשל, באמת למה אנחנו חותרים.
אז בוא נעצור כאן, שמור את המצוות, אנחנו מיד נדבר על מצוות הדת הדרוזית, אבל היום זה. 25 בדצמבר, קריסמס, חוגגים מרחבי העולם את חג המולד. חג המציין את הולדת ישו. בחג הזה נהוג להעניק מתנות זה לזה, וחשוב מזה, מקבלים מתנות מסנטה קלאוס, אם אתם ילדים כמובן, סב חביב שעוטה זקן, בגדים אדומים ומצנפת, ואנחנו רוצים לגלות מהו המקור לאותה דמות פולקלוריסטית שהפכה להיות אחד מהסמלים של החג, איך הוא נולד או נוצר. שלום לפרופסור אביעד קליינברג, לשעבר ראש בית הספר להיסטוריה על שם צבי יבס שבאוניברסיטת תל אביב, מומחה לתולדות הנצרות, מי שתרגם ספרים רבים בנושא מלטינית. שלום לך.
שלום דוד.
מאיפה הגיע סנטה? אגב, אני אוהב את זה שאתה קורא לי דוד, זה השם האמיתי שלי, למרות שכבר נוהגים לקרוא לי דודו, אבל דוד זה השם המקורי בתעודת הזהות.
כן.
אז בוא, ספר לנו איך סנטה קלאוס נוצר, נולד, איפה הוא הופיע לראשונה?
כן, אז בעצם, סנטה קלאוס הוא מין פסטיש או בובייה או בלגן של כל מיני דמויות. המקור בחור, דמות מן המאה הרביעית, בישוף, ניקולאוס הקדוש, או ניקולאס הקדוש, מן העיר מירה, שבטורקיה של, של היום. עכשיו, על האיש הזה, שחי בתקופה שבה האימפריה התנצרה, מסופרים שני סיפורים שהם חשובים לענייננו. הסיפור האחד זה שהוא היה הציל ילדים ממוות, אז הוא קשור לילדים. הסיפור השני, שפעם אחת היה איזה אבא שרצה למכור את הבנות שלו לזנות, וסנטה קלאוס זורק שלושה שקי זהב כדי שיהיה לבנות נדוניה ולא תצטרכו לעשות את הדבר הנוראי הזה. אז הוא גם מחלק מתנות והוא גם קשור לילדים. עכשיו, עם הזמן הוא נהיה דמות קדוש פטרון של ילדים שמחלק מתנות. והיום שלו זה בכלל לא קשור ל-25 בדצמבר, היום שלו זה ל-25, קשור ל-6 בדצמבר, זה היום שלו. בחלק מהמקומות, למשל בהולנד ובבלגיה, עדיין היום של סנטה קלאוס, או היום של ניקולאס הקדוש, זה ה-6 בדצמבר, זה לא חג המולד.
אוקיי, אבל כן היה אדם כזה שהמיתוס הזה נרקם סביבו.
נכון, היה אדם כזה שאמור, ובחלק מהמקומות כאמור בעולם הקתולי, הוא היה מופיע לבוש כמו בישוף, לא לבוש כמו הבגדים שהוא לבוש היום, שהמקור שלהם, כל השטויות האלה, הזקן, האדום לבן, זה שילוב של מיתוסים אמריקאים ושל הצבעים של חברת קוקה קולה, מופיע היום אחד שנות ה-30
שבאמת יש טענה שחברת קוקה קולה קשורה למה, עיצוב בגדיו של סנטה קלאוס?
כן, האדום לבן זה הצבעים של קוקה קולה, זה הצבעים שהם הלבישו אותו בפרסומת מאוד ידועה, והוא הפך להיות כזה. רגע, בוא נרגע נגמור את הסיפור. עכשיו, הצמר המשאב את הצמר יום הולדת של ישו, גם הוא קשור באיזשהו אופן לילדים ולמתנות, כי זה היום שישו התינוק, וכשישו נולד, באים אנשים מהמזרח ומביאים לו מתנות. הבעיה היא שבחג הזה, בחג המולד במקור, מביאים מתנות לישו ולא מקבלים ממנו מתנות. אז יש לנו מצד אחד את ניקולאוס הקדוש שמחלק מתנות, ואת ישו שמקבל מתנות. אחרי הרפורמציה, דודו, הרפורמציה הפרוטסטנטית, זאת אומרת, במאה ה-16, היה תקפה על כל פרוטסטנטים הקדושים. והרפורמטורים לא אוהבים את פרוטסטנטים הקדושים, זה עבודת אלילים, כל השטויות האלה, מי זה בכלל סנטה קלאוס הזה, למה אנחנו מתחיל, הצטברו לו כל מיני דברים, שהוא בא, הוא נותן מתנות לילדים הטובים, יש לו עוזר שמעניש את הילדים הרעים, אנחנו לא אוהבים את זה. צריך להיות ישו. והם מעבירים את החג הזה, את המתנות, לחג המולד. 25 בדצמבר, הופכים את זה לחג המשמעותי. עכשיו, בשלב זה הוא עדיין מין בישוף כזה, של לבוש בבגדים של בישוף קתולי ומחלק את הדברים, גם את זה הם לא אוהבים, וכי קתוליות זה דבר לא טוב, והם מחברים את זה עם עוד דמות שקשורה לפולחנים של הצפון, אתה יודע, אחד הדברים של חג המולד זה גם את חג המולד. שזה פולחנים של התקופה שבה חנוכה וחג המולד וחגים אחרים, שבהם הימים, אחרי היום הקצר ביותר, הימים מתחילים להתארך מחדש, האור מנצח את החושך, ויש סמלים שהם מדליקים נרות, מדליקים אורות, כוכבים ונצנצים, מחלקים מתנות כמו אצלנו, אתה זוכר, בחג המולד, נזמין דמי חנוכה, מחלקים מתנות לילדים,
מחלקים. אתה אומר שזה לא סתם שהחגים הם מאוד דומים, מזכירים גם בעניין האור וגם בעניין מתנות, כן.
נכון. מתנות והכל באותה תקופה, וכמובן אין חג בלי לשתות ולאכול בטירוף, כי זה אחד מהדברים החשובים לחגים. אז לאט לאט שילבו את האלמנטים האלה והפכו את החג הזה למשהו שהוא כמעט חילוני. הדבר המרכזי שאני לפעמים מזכיר לסטודנטים שלי זה בחג המולד זה שאתה הולך לכנסייה וחוגג מיסה. אבל החגיגות היום של חג המולד בעצם מתקיימות מחוץ לכנסייה. אתה קונה עץ, אתה שם אותו בבית, זה בכלל מנהג פגני, אין שום קשר לנצרות. אתה מביא את הסנטה קלאוס הזה שכבר לא נראה כמו איש כנסייה, אלא נראה כמו מליצן חביב עם זקן שיושב בקניונים ומושיב ילדים על הברכיים. ומה שמסביב לכל הדברים האלה, זה באמת העניין ששילב את סנטה קלאוס עם הדת האמיתית של האמריקאים היום, שזו דת הצריכה. אתה קונה, 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 קונה מתנות ומחלק אותם, רוב הדברים האלה אתה לא צריך. אתה שותה מספיק כדי שאתה תוכל לשכוח מהדברים האלה, תראה לך חג מולד שמח.
בסוף תמיד מגיעים למתנות ורכישות וסליקה של כרטיסים. ודאי, ודאי, וואו, זה היה מרתק. תודה לך, פרופסור אביעד קליינברג, לשעבר ראש בית הספר להיסטוריה שם צבי יעבד שבאוניברסיטת תל אביב, ומומחה לתולדות הנצרות. תודה רבה לך.
להתראות.
באנו אור לגרש, מתקן אותנו דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה אקדמית אחווה. הכותרת הזו היא גם עומדת בראש כתבה שפורסמה באתר סוכנות הידיעות למדע ולסביבה הזווית, והכתבה עוסקת בזיהום אור. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור עדי לוי. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו רוצים לגרש את האור, להישאר רק עם חושך?
חס וחלילה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו באמת על, על זיהום האור. זיהום אור זה בעצם כל האור שנמצא בסביבה שלנו, שאנחנו מאירים אותה בלילה, תאורה מלאכותית, בכבישים, בחופים, בסמוך לשטחים טבעיים, וזיהום אור מוגדר כאור שלא נחוץ במקום שבו הוא מאיר, זאת אומרת אור או שלחלוטין לא נחוץ כי אין אף אחד שצריך אותו או משתמש בו באותו האור, או שזה אור שהוא פשוט לא ממוקד, ובמקום להאיר רק את המדרכה איפה שאנחנו רוצים ללכת או רק את הכביש, הוא מאיר גם כלפי השמיים, גם את הסביבה, את הסביבה הטבעית גם שיש מסביב. בעצם אור שבו אנחנו משתמשים באנרגיה ושורפים דלקים, דלקי מאובנים, ומייצרים זיהום ומאירים אזור שלחלוטין לא נחוץ לנו להעיר אותו.
האם אתה אומר שלמשל בטיימס סקוואר יש אור רב מדי שנמצא במקום?
אוקיי, אז טיימס סקוואר זה סביבה עירונית לחלוטין, כן. במרכז העיר, אבל אנחנו ניגע בזה עוד מעט, אבל גם עודף של אור, ובמיוחד אור בטווח הכחול, יש השפעה עלינו, בני האדם, בלילה. זה בעצם מעכב ומפריע להפרשה של מלטונין, הורמון שאחראי לויסות השעון הביולוגי שלנו, ומפריע לנו להירדם. ולחשיפה קבועה, כרונית, לאור כחול, במיוחד לפני השינה, כמובן בלילה ובעיקר לפני השינה, יש השלכות בריאותיות שיכולות להגיע עד הפרעה מטבולית והשמנה ובעיות בריאותיות מאוד מורכבות, כמו חוסר ריכוז ובלחץ נפשי ופוטנציאל התפרצות כל מיני מחלות. בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים ספציפית עלינו, אז לנו יש פתרונות די טובים, אם זה גם בטלפונים וגם במסך יאיר אור, ללא אור כחול בשעות הלילה, אפשר להגדיר טווח זמן, ובכלל בבתים שלנו יכולים פשוט להתקין תאורה שהיא תאורה של בגוון של צהוב חם. צהוב חם בעוצמת הערה של טמפרטורת הערה של מעל של מתחת ל-3000 קלווין. מתחת ל-3000 קלווין זה בעצם אור שהוא צהוב יותר, והאלמנט הכחול באור הזה הוא נמוך יותר.
כי בנורות לד ונורות פלורסנטיות ניכר שאנחנו נהנים במרכאות מאור כחול שעשוי גם להזיק, אתה אומר.
נכון, במהלך כן. היום זה בסדר גמור, אבל במהלך הלילה, כן. תאורה בבית שאנחנו רוצים ליהנות ממנה בערב, רצוי שתהיה עם מרכיב אור כחול כמה שיותר נמוך. עכשיו, אנחנו זה סיפור אחד.
זהו, אז מה קורה? נכון, לגמרי, אבל, וזה עדיין באמת כן פוגע בבני אדם, אבל בהנחה נכון. שבאמת אנחנו מסוגלים להתמודד עם הזיהום האור שמקיף אותנו מכל כיוון. מה קורה באמת לטבע, לעולם החי?
אז זהו, אז הטבע מתמודד עם זה קצת פחות טוב, כי ובפירוט רב יותר מדבר על חרקים, אבל בכלל מגוון בעלי חיים סובלים מזיהום אור, מאור שאנחנו מאירים בו את הסביבה שבה הם חיים, באופן שפוגע, משבש להם את השעון הביולוגי שלהם. בעצם בעלי חיים רבים, או כל בעלי החיים על פני כדור הארץ והצמחים, התפתחו עם איזשהו שעון צירקדיאני, שעון ביולוגי פנימי, שמתזמן את כל הפעולות שלהם, את המטאבוליזם, זה מגיע מעבר לתזמון של 24 שעות, גם לאורך היום אחר כך, אורך היום, אורך הלילה, ורבייה או צייד או פריחה במקרה של עצים. אצל אלמוגים לדוגמה זה מאוד משפיע על הרבייה המינית שלהם, כשיש זיהום אור. קושי לצוד או חשיפה לטורפים, זה משהו שיכול לקרות להרבה מאוד בעלי חיים כתוצאה מזיהום אור. אבל כשאנחנו מדברים על חרקים, המצב הרבה הרבה יותר גרוע. אנחנו מכירים היום, מוכרים למדע, כמיליון מינים שונים של חרקים, אפילו יותר, ו-12,000 מיני נמלים, 20,000 מיני דבורים, קרוב ל-400,000 מיני חיפושיות, וכל זמן שאנחנו מחפשים, למשל ביערות גשם, אנחנו מוצאים מינים נוספים. הערכות הן שיש כמויות אדירות של מינים נוספים של חרקים שעדיין בכלל לא זיהינו. עכשיו, נחרקים, אנחנו יודעים, יש יחסי ציבור לא משהו, אנחנו לא מאוד אוהבים אותם בסביבה הביתית שלנו, אבל יש להם תפקידים מאוד מאוד חשובים, בין השאר, המזון שאנחנו אוכלים, 75% מהגידולים החקלאיים תלויים במאביקים, ובעצם אותם גידולים מייצרים לנו 35% מהתוצרת החקלאית העולמית. חרקים מפרקים פגרים של בעלי חיים, ממחזרים את הנוטריאנטים בטבע, אותם חומרי פירוק, התוצרי פירוק בעצם משמשים דשן לצמחים, וצמחים תלויים באותו דשן. הם חרקים גם מקור חשוב לחלבון להרבה מאוד בעלי חיים, ציפורים, זוחלים, דוחיים, ובעצם הם חוליה מקשרת בין הצומח לרמות הגבוהות יותר של במארג המזון של בעלי חיים.
ואנחנו פוגעים בהם, אני מבין.
אנחנו פוגעים בהם עם זיהום האור, במחקר שפורסם ממש לאחרונה, שכולל חוקרים מארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד, מחקר סקירה בעצם שסקר 150 מחקרים, הוא בעצם מנתח ומקיף את כל ההשפעות של זיהום האור על חרקים. אחת הדוגמאות היא מחקר מ-2017 שהתבצע על ידי אגודת חובבי חרקים מגרמניה, ועורר סערה די גדולה עם פרסומו, נמצאה שם ירידה של 76% באוכלוסיות החרקים השונות בשמורות טבע בגרמניה ב-27 שנים האחרונות. מחקרים אחרים חשפו ירידה דרמטית באוכלוסיות של חיפושיות בהולנד, עם צניחה של 72%, אשים שיורדים ב-54%, אוכלוסיות פרפרים ודבורים, שאנחנו כמובן מכירים את הסיפורים לגבי ההיעלמות של הדבורים. בקיצור, יש מגוון גורמים שמשפיעים על אותם חרקים, מהידועים והמוכרים ביותר כמובן זה שימוש בחומרי הדברה, אבל כשאנחנו מסתכלים על האור וזיהום האור, יש מגוון תופעות שמשפיעות דרמטית על אוכלוסיות חרקים. אם זה הנושא של משיכה לאור, אז אנחנו בכל מקום שנדליק בו אור בחוץ, אנחנו תמיד רואים חרקים שמסתובבים, סובבים את הגוף תאורה הזה.
כן.
לדוגמה, אשים שפשוט נמשכים למקור האור, והם פשוט חגים סביבו, וחלקם הגדול, שליש מהם פשוט מת מתשישות, או מהחום של הנורה שהם פשוט נשרפים ממנה, אחרים פשוט נטרפים, כי גם הטורפים שלהם למדו שיש הצטברות של מזון סביב המנורות, אז הם מגיעים לשם לצוד אותם, אם זה הטלפים ואם זה בעלי חיים אחרים. כמובן שעל האורות של הרכב או תאורה שנמצאת בתנועה, אנחנו יודעים שהיא מושכת חרקים, אבל בעלי חיים נוספים או חרקים נוספים שסובלים מזיהום אור הם גחליליות. גחליליות משתמשות באור שהן מפיקות בתהליך ביולוגי, ביולומנציה, על מנת לתקשר, לאותת אחת השנייה, למצוא בני זוג, וזיהום אור כמובן מפריע לאיתותים שלהם. וזה לא נגמר רק שם. גם בשלב ההזדווגות, קבוצה של חרקי מים מסדרת הבריומאים, בעצם מטילים את הביצים שלהם במקורות מים, והם מזהים את אותם מקורות מים בגלל אור מקוטב שחוזר מהם. זה גלי אור שמוחזרים כולם באותו מישור, בניגוד לאור, לשאר האור שהוא במישורים שונים. ככה הם מזהים את מקורות המים. וגם משטחים כמו אספלט, שמואר על ידי תאורת לילה, נותן להם את אותו אפקט של אור מקוטב, מטילים את הביצים שם, וכמובן הביצים עלולות להתייבש ולמות, וזה פוגע באוכלוסייה שלהם. עוד פגיעה היא למשל בזבובי הפירות. זבובי פירות מאמין דרוזופילה ג'מבולינה בוקעים מהביצה לפני עלות השחר. ברגע שיש זיהום אור, הם לא מצליחים לבקוע בדיוק בתזמון הנכון, כשיש תנאי טמפרטורה ולחות מתאימים להם, ועלולים להתייבש ולמות. חרקים אחרים שבעצם מחפשים מזון בלילה, נמנעים מאור, זה כמובן מקצר להם, ברגע שזיהום אור זה מקצר להם את הזמן שבו הם יכולים לחפש מזון. וחרקים נוספים, לדוגמה צרעות הפיליות, האור הלא טבעי בעצם, הזיהום האור מפריע להם לזהות את הטרף שלהם. חרקים אחרים שיש להם צבעים מרתיעים שנועדו להרתיע טורפים, גם בעצם האור המלאכותי שלנו מבלבל את הטורפים שלהם ולא מאפשר להם לראות
עכשיו, את הצבעים. אוקיי, אז אנחנו מבינים שאנחנו צריכים את החרקים. אוקיי, הרבה השפעות, אנחנו צריכים את החרקים האלה ולא רוצים לפגוע. בהם, ולא תמיד זקוקים באמת לעוצמות ההערה שאנחנו משתמשים בהן וכו'. מה אפשר לעשות מלבד פשוט כמה שפחות להדליק אורות, או לייצר איזושהי תאורה מלאכותית בחוץ?
אז האמת שבניגוד לזיהומים אחרים, זיהום אוויר, זיהום של מקורות מים וקרקע, זיהום אור זה הזיהום שהכי קל לטפל בו, כי פשוט אנחנו יכולים לכבות את האור ונגמר הזיהום. אז מה שיכולים לעשות, בהקשר של, בתוך הבית שלנו דיברנו על זה בהתחלה, אבל בהקשר של זיהום אור שבאמת פוגע בסביבה ופוגע במקרה הזה בחרקים, וגם בבעלי חיים רבים אחרים, מה שיכולים פשוט לעשות זה להימנע מלהעיר מקומות שלא צריך להעיר. זאת אומרת, שטחים פתוחים, כל מקום שאין בו איזשהו צורך בטיחותי, כמו כביש או מדרכה, אין צורך להעיר אותו, כל מיני תאורות אווירה כזאת, או כל מיני דברים מיותרים לחלוטין. ובנוסף, יש אפשרות פשוט, במקום להעיר בגופי תאורה שהם לא ממוקדים, שגם נותנים לנו את הזעירת רקיע הזאת שאנחנו רואים בעיר, כי חלק מהאור פשוט מוחזר כלפי מעלה, מראש כבר מוקרן כלפי מעלה, אפילו לא מוקרן קרקע, להשתמש בגופי תאורה שמוגנים על ידי העילים, או
וואו, מעניין. כן, עושים את זה, אבל נכון, בתאורות רחוב כבר, התחילו לעשות את זה.
התחילו לעשות את זה, חלק מהגופים שמתקינים גם היום החדשים, הם לא מספיק ממוקדים, זאת אומרת, הם כן עדיין מאירים את סביבתם, פחות מאירים את השמיים, אבל אנחנו רוצים שתאורת הרחוב שלנו, תאורת הכביש שלנו, תאיר רק את הכביש, רק את הרחוב, עוצמת האלומה, האלומה של האור תהיה ממוקדת, ממוקדת בדיוק למקום שבו האור הזה נחוץ. ברגע שאנחנו נצליח לצמצם הערה של, בעיקר בסביבה הטבעית, הערה מיותרת, ואת מה שכן צריך להעיר, נעיר באופן ממוקד ורלוונטי, או אפילו עם תאורה שנדלקת ברגע שיש תנועה, ברגע שאנחנו עוברים שם ולא דולקת כל הזמן, אז הרווח שלנו יהיה גדול, וגם וואו. של בעלי החיים.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזאת, דוקטור עדי לוי, אבל אתה לא קורא לאי הדלקת חנוכיות כמובן, נכון? זה כן אפשרי, כן. אוקיי, תודה רבה לך, דוקטור עדי לוי, מנהל מדעי באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. תודה לך.
תודה לכם, וחג חנוכה שמח.
להתראות. ואנחנו חוזרים לשייח ריאד חמזה, שנמצא איתנו כאן, אנחנו מדברים על העדה הדרוזית. נותרו לנו עוד שתי דקות לסיומה של השעה הראשונה שלנו. האם תוכל להסביר לנו מה מסתתר מאחורי הדגל של העדה?
שאלה טובה, דודו. כשאנחנו מדברים על הדגל, יש את הדגל ויש גם את הכוכב. שניהם כן. באותם צבעים. גם דגל, חמישה צבעים, הנה הם לפניך, כן.
כן, הנה, אני עושה, נכון.
וגם הכוכב בחמישה צבעים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על הצבעים גופה, זה הירוק, האדום, הצהוב, הכחול והלבן. כך בשני המצבים, אם זה דגל או כוכב. וכשאנחנו באים להסביר מה בדיוק הצבעים האלה, נוכל לומר ככה, שהצבעים האלה הם הצבעים של הדברים שבלעדיהם אי אפשר לקיים את החיים. זאת אומרת, היקום לא יכול להתקיים בלעדי אותם דברים שצבועים בצבעים האלה. ואני אתחיל לפרש.
בבקשה.
כן. הירוק כן. זו הצמחייה. כן. אוקיי, הטבע. שבלעדיו אין לנו קיום כמעט. אם אין לנו את הירוק הזה, את הצמחים האלה, לא אנחנו ולא החיות יכולים לחיות על פני כדור הארץ. ואם אנחנו מדברים על האדום, אדום זה הדם שזורם בעורקים שלנו. בלי כן. דם אנחנו לא יכולים לחיות. הרי יש כאלה שמספרים שאצל בני המלוכה, למשל דם כחול, אבל זה סתם סיפורים. הכל אדום.
יותר ביטוי, כן, אבל אוקיי.
בדיוק, הכל אדום. עכשיו, הצהוב זה השמש. בלעדי השמש אי אפשר גם להתקיים.
עד עכשיו הסכמתי איתך, אוקיי. צמחייה, נכון, וזה שם.
לגבי הכחול, אוקיי? לגבי הכחול, יש לנו שני דברים שהם פחות או יותר צבועים בכחול, שזה המים שאנחנו שותים, הצבע שלהם כחול, והאוויר שאנחנו, השמיים, האוויר שאנחנו נושמים, זה גם כן כחול.
אוקיי.
ואם אנחנו מגיעים ללבן, ושזה העיקר, זה התוהר. זה הנפש של האדם.
אנחנו נמשיך מהנקודה הזו מיד אחרי המבזק, כי זה משהו מהותי אצלכם, נכון? התואר.
בהחלט.
טוב, התחלנו לדבר על הדגל. הדגל שלכם מכיל חמישה צבעים. ירוק זה הטבע או הצמחייה, אדום הוא הדם, הצהוב זו השמש כמובן, הכחול זה גם המים וגם האוויר פחות או יותר, עם פיזור רגלי באמת האוויר נראה באמת כחול, והלבן, התוהר, אמרת לנו, התוהר.
אמרנו התוהר, אבל צריך פשוט מאוד לדעת למה כל כך חשוב להיות טהור. הרי אם אתה רוצה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, כן. אתה חייב להיות טהור. אם אתה לא טהור, אם אתה טמא, אתה לא מטוהר טוב, אתה לא יכול להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. ואנחנו רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא, לכן נותנים לצבע הזה מעמד מיוחד. זה הדגל, אותו דבר לגבי הכוכב. עכשיו, יש עוד פרספקטיבה מסוימת לנושא של הצבעים האלה, יודעים לספר שחמשת הנביאים העיקריים של הדרוזים, של הדת הדרוזית, חמשת הנביאים, בדרך כלל כל אחד הלך עם מקטורן בצבע כזה או אחר.
היו חמישה נביאים?
חמישה נביאים.
כן, ולכל אחד היה ז'קט
כן,
בצבע אחר?
כן, משהו כזה,
די.
בדיוק.
מה זה, כמו הפאוור רנג'רס.
פשוט...
כל אחד בצבע אחר.
להבדיל אלף
הבדלות. לא, להבדיל. ודאי, לא להיפגע, אבל זה עדיין...
לא נפגעתי, אבל...
לא, חס וחלילה.
צריך פשוט להעמיד דברים על דיוקם.
לא, ודאי, זו סדרה יפנית, סבן, זה משהו אחר לגמרי.
הנושא הזה, כן.
אבל אתה אומר שכל נביא הלך עם ז'קט אחר, אבל ז'קט אחר, די.
פשוט מאוד, למען, כן, לזהות אותו, לדעת שזהו הנביא שמתכוונים אליו, פשוט מאוד. אבל עיקרו של דבר זה הצבעים של היסוד והקיום של היקום שאנחנו חיים בו.
ומה הקטע שיש גם דגל וגם כוכב באותם צבעים?
זה אותו סיפור, אין משהו מיוחד. הרי אמרנו שדגל, אין לנו דגל לאום, אנחנו לא רוצים פשוט מאוד להיות לאומה שיש לה מדינה משלה. אז פשוט מאוד, יש לנו גם את הכוכב שמסמן אותו דבר.
אתם מבינים שמדובר בכאב ראש לא קטן, זה כאב ראש.
למה לנו את כאב הראש הזה? ואנחנו עדה קטנה, וכולם ירצו לכבוש את ארצנו, מה אנחנו צריכים את זה? ואנחנו, אגב, אנחנו עדה שיודעת להילחם על העקרונות שלה, על הדת שלה, ולשמור על הגבולות שלה. אם מישהו ינסה לפלוש לתחום שלנו, פשוט מאוד אנחנו לא נרשה. ולראיה, היה מרד די רציני בסוריה, בהר הדרוזים, נגד המנדט הצרפתי באותם ימים, 1925. המרד הזה הוא היה אחד הסיבות העיקריות שצרפת, אוקיי, בכלל יצאה מסוריה.
מה אתה אומר? למה? הדרוזים שם התנגדו לניסיון לאימפריאליזם הצרפתי?
כי הצרפתים רצו פשוט להעדיף שכבה או אוכלוסייה מסוימת על פני הדרוזים, ואז הדרוזים התנגדו לדבר הזה. והייתה שם מרידה די רצינית, ממש. עכשיו, מה שקורה גם כן, שים לב, שאנחנו לא נותנים למישהו פשוט מאוד לתקוף אותנו, ואנחנו יודעים להגן על עצמנו. הנושא של ההגנה העצמית אצלנו מושרש. לכן היום הבחורים שלנו שנמצאים בצבאות, נגיד סתם דוגמה, בצהל או בצבאות אחרות, יודעים הבחורים האלה להילחם הלכה למעשה
כן,
כפי
כן,
שצריך.
ודאי.
והם אמיצים ולא אכפת להם להקריב את חייהם על ההגנה על המולדת, ואם על המולדת כן מקריבים חיים, אז על אחת כמה וכמה על האדמה שלך, האדמה הפרטית, על הבית שלך, שאתה נלחם, אתה נלחם עד הסוף. הבנת? זה מה שקורה פחות או יותר. ויש לנו עוד דבר נוסף שעוזר לנו להיות כאלה אמיצי לב ומוכנים להילחם,
כן.
כי אנחנו לא דופקים חשבון למוות, פשוט מאוד. כי אנחנו יודעים, הנושא הזה של, אם שמעת עליו, גלגול הנשמות.
בוא נדבר על זה. נכון, מה, אתם מאמינים שהנשמה...
אנחנו...
שוב, לא נעים לי להודות, אבל ביהדות יש הרבה מאוד דיבורים על זה, אבל לא בטוח שאנחנו סגורים.
מדברים על זה, אבל בסתר, כן.
אוקיי, אבל מה קורה אצל הדרוזים?
אגב, המדע היום גם מדבר על זה, המדע יודע לדבר על זה.
גלגול נשמות? בהפנוזה,
למשל, בהפנוזה. לך למהפנט רציני, הוא יכול להחזיר אותך לכמה גלגולים אחורה.
השאלה אם אנחנו רוצים להחזיר אותי.
אז זהו, בדיוק.
זו השאלה.
אצלנו הסיפור ידוע, ואנחנו פשוט מאוד...
רגע, הטענה היא, בואו נסביר למאזינים ולמאזינות, שעל פי הדת הדרוזית...
האמונה הדרוזית, הדת הדרוזית, כן.
הדרוזית, כן, הנשמה מתגלגלת מהגוף, אני מת, ואז היא חוזרת ונכנסת לתוך תינוק חדש.
ולמה זה קורה כך? שים לב. הרי בתחילת דברינו אמרנו שהקדוש ברוך הוא אוהב צדק, אוקיי? מחפש צדק ועושה צדק.
כן.
רודף צדק ועושה צדק. עכשיו, אנחנו מאמינים, הדרוזים, שהכל נעשה בדברו וכדברו. זאת אומרת, הגורל שלנו נכתב מראש. אני נולדתי היום, אבל על המצח שלי כתוב מה יהיה איתי במרוצת חיי הנוכחיים. אתה מבין? ונגיד ככה, אם אני נולדתי ובדרכי לא הצלחתי בחיים שלי והפכתי להיות עני, מרוד, אני לא יכול להתקיים, אלא אם אני פשוט מאוד גוזל או גונב מאחרים ובבוא היום, כשאני עומד מול הקדוש ברוך הוא להתחשבן איתי, אוקיי? יגיד לי, למה גנבת, למה גזלת, למה? אגיד לו, בגלל שאתה בראת אותי, אדם עני, מרוד, אין לי מה לעשות, לא הייתה לי ברירה, אני רוצה לחיות.
אתה אומר שזו טענה לגיטימית, אם אני גוזל, בהנחה שאני עני.
לא, כמובן שלא.
לא, אני מכין את עצמי למוות.
כמובן שלא. כמובן שאסור לעשות את הדברים האלה.
לא, אבל שאלה טובה, אז מה?
אני אומר לך, אז הוא יגיד לך, בגלגול הקודם, אתה היית אדם עשיר. מה עשית עם הכסף שהיה לך? האם, למשל, נתת צדקה לעניים, יפה. עזרת לפלוני, לאלמוני, מישהו בא לבקש ממך ונתת לו? האם, למשל, סתם דוגמה אצלכם, הכנסת ספר תורה, אוקיי, לבית כנסת? זאת אומרת, עשית מעשים טובים עם הכסף, או שבזבזת את כל הכסף הזה על עצמך?
אני צריך לתת דין וחשבון גם על גלגולים על קודמים?
על כל הגלגולים. אתה נותן דין וחשבון וואו. על כל הגלגולים, ואז הקדוש ברוך הוא, מחשב את מה שעשית טוב ואת מה שעשית רע, והטוטל הוא זה שקובע, גן עדן או גיהנום. אחד משניהם, אין דרך שלישית. לכן הוא
רגע,
חייב...
אבל רגע, הנשמה אבל ממשיכה להתגלגל, נכון?
הנשמה כל הזמן, להפך מדתות אחרות שחושבים שם, שהנשמה נצררת אצל הקדוש ברוך הוא,
נכון,
אוקיי?
כן.
שמים אותה בחדר מסוים עד תקומת המתים או תחיית המתים, אוקיי? רגע. כל הנשמות של האנשים שמתו שהלכו לעולמם, איזה חדר יכול להכיל נשמות כאלה, אם אנחנו מדברים על חדר שמכיל נשמות, אוקיי? אז הנשמה וואו. כל הזמן מתגלגלת מגוף לגוף, ולכן עכשיו, אנחנו...
כן, בבקשה.
ולכן אנחנו לא ממש עושים חשבון לגוף, לא מייחסים חשיבות לגוף מעניין. כל כך. זה רק לנשמה. הקדוש ברוך הוא נתן בך את הנשמה, הוא לקח אותה. אז הגוף הזה... פשוט מאוד, בוא נאמר ככה, לא יותר מאשר חולצה, חמיס קוראים לזה.
כמו כלי שמכיל
בדיוק.
את הנשמה, כמו חולצה שאני...
הוא הכיל את הנשמה,
שאני...
שמר
אוקיי.
אותה בתוכו תקופה מסוימת, הנשמה עברה למישהו אחר, והחולצה הזו, או הדבר הזה שנקרא גוף, הלך,
אין מה לייחס חשיבות גדולה מדי. אבל זה אומר שגם לא צריך לטפח את הגוף, או לא צריך לעשות ספורט?
לא, חשוב מאוד לטפח.
כי אולי אתה משכנע אותי עכשיו.
אז בוא אני אגיד לך, לא, 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 לא.
יאללה, בוא נאכל פסט פוד וגמרנו.
הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלמו. בצלמו של הקדוש ברוך הוא. והוא דורש מהאדם לשמור על הגוף הזה.
זהו, זו נקודה חשובה, כן.
לשמור ולשמר, שים לב. אם אתה למשל, לא סליחה, לא אתה, אם אדם מתאבד, אם אדם מתאבד, אצלנו לא מתפללים עליו, לא נושאים תפילת השכבה, ואפילו לא מלווים אותו בדרכו לקבורה, אוקיי? כי אסור, הוא פגע בעצמו. מעבר לכך, אם אתה שובר את היד במתכוון, או עם הרגל, או אם אתה פוצע את עצמך,
אדם שפוגע בעצמו, כן.
בעצמו, אצל אלוהים, יש לו כבר שם נקודה שחורה. אתה עשית פה עוול לעצמך.
יש בזה היגיון.
כן, פגעת בעצמך. הוא זה שברא אותך, והוא זה שאחראי לטול את נשמתך.
ואתה לא יכול לזלזל בגוף שהוא נתן לך כדי שיעמיס את הנשמה לתקופה הזו. שמור על הגוף.
על מנת שיקיים את התהליך שהוא נדרש לקיים במהלך החיים
שלו. הרבה מאוד עקרונות יפים, אבל אי אפשר להצטרף לדת שלכם, נכון? אי אפשר.
זה סיפור, ואגב, את השאלה הזו שואלים אותי רבים.
לא, כי הרבה...
מבני הדתות האחרות.
אתה יודע, אנשים מחפשים את עצמם. אני בטוח שאנשים היום...
אבל אני אגיד לך למה אי אפשר. היה פתח תקופה מסוימת של 30 ומשהו שנים, שב-30 ומשהו שנים האלה כל מי שרצה להצטרף, הצטרף תחת שלושה תנאים.
כן.
קודם כל הוא חייב לקבל על עצמו את עול הדת מרצונו החופשי. אין אצלנו הכרח, זו דת שלא קמה על חודו של חרב.
כן.
אין אצלנו...
מיסיונריות אלימה וכו'.
בדיוק,
כן.
זה לא, אין אלימות. אתה רוצה, בבקשה, שניים, אתה צריך להיות בריא, שים לב, בגופך, ובנפשך. זאת אומרת, אדם משוגע, לא יצרפו אותו לדת. למה? כי מגיע סעיף 3, שאתה חייב לחתום על מין הסכם, מין חוזה כזה, שאתה בריא בנפשך, בגופך, ושאתה מקבל על עצמך את עול הדת מרצונך החופשי.
אתה אומר שמישהו משוגע במרכאות כמובן, כי יש...
בדיוק.
לא נפגע כמובן באנשים, כי יש גם חולים וכו'.
אין ספק.
וזה, אתה אומר שמישהו לא...
לא יכול לקלוט לעכל את הדת החדשה.
כמו אפוטרופוס שממנים למישהו, אז הוא לא יכול לחתום.
נכון, נכון.
הבנתי, מעניין.
אז עכשיו, ב-1046, נעלם השליח האחרון שהפיץ את הדת ושהיה מחתים את האנשים על החוזים די. האלה. ומאז אין מי שימשיך את דרכו, אין לו מחליף. ולכן סגרו את שערי הדת, אי אפשר להיכנס, אי אפשר לצאת.
וואו.
לסגר הסיפור.
תגיד, כן. כשנשמה מתגלגלת זה רק בין דרוזים? זאת אומרת, האמונה היא שהנשמה חוזרת לעוד מישהו מהעדה?
האמונה שלנו זה כן. ואגב, גם אצלכם, שהיא מתגלגלת, היא מתגלגלת כביכול לגוף של יהודי, כן? ומוסלמי של מוסלמי, אוקיי. וכן. כן, אצלנו הדרוזים מתגלגלת לגוף של דרוזי, זה הגלגול.
אז בוא נדבר, דרוזית, אז בוא באמת נרחיב בנושא עיקרי הדת. בוא ספר לנו, הבנו מה המשמעות של כל צבע בדגל, כן. למדנו על משמעות, חשיבות השלום, והעובדה שבאמת אין שאיפות או אספירציות לאומיות. בוא נדבר על עקרונות הדת.
יפה, יפה. אם אנחנו מגיעים לעקרונות הדת, בוא נחלק את זה ככה לשלושה חלקים כהקדמה, אחר כך יש לנו את המצוות, ואחר כך יש לנו את ההלכות. בסדר? עכשיו, אם אנחנו מדברים על עיקרי הדת, כבר אמרנו שהדת שלנו היא דת מונוסטית, היא לא דת מיסיונרית.
כן.
זה אחד. שניים, קבלת עשרת הדברות. זאת אומרת, התורה שנתקבלה במעמד הר סיני, לא מעבר לכך. כל פסקי ההלכה והפרשנויות שמסביב, זה לא קשור. ואם אנחנו מדברים על האסלאם, מה לקחנו מהאסלאם? את הקוראן בצורתו הראשונית, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנביא. ובנצרות אותו דבר, מה שישו בישר בו, אבל עקרונית מה שקיבל מהקדוש ברוך הוא.
ממש את המילים הבסיסיות, כן.
המילים הבסיסיות, הדברים העיקריים.
לא עכשיו פרשנויות והלכות וכו'.
בדיוק, לא כל מה שהתווסף מסביב. עכשיו, מעקרונות הדת שלנו זה לכבד את כל הנביאים שנשלחו על ידי הקדוש ברוך הוא להחזיר את האנשים למוטב. אגב, יש נביאים שאצלכם, של היהודים, כן. הם נחשבים כמלכים, למשל שלמה המלך, דוד המלך.
אבל נחשב לנביאים? אצלנו, הם נחשבים לנביאים?
אצלנו נביאים, בדיוק. למשל יעקב אבינו.
די.
אצלנו הוא נביא.
די.
יעקב אבינו. הבנים שלו הם נביאים אצלנו. ואנחנו מכירים בהם אחד אחד, אתה מבין? אז אותם אנשים שכביכול אנשים אחרים רואים בהם כשליחים, או לא יודע...
זאת אומרת, כנראה שאצלכם נביא זה כל מישהו שליח האל,
שהוא
נכון?
שהוא נשלח על ידי
כן,
הקדוש
בדיוק,
ברוך.
כן, זה מה מושג רחב.
אז הנביא הוא שליח, בדיוק, הוא נשלח כן. על ידי האל. עכשיו, אצלנו מעיקרי הדת הנושא של המונוגמיה, זאת אומרת, אתה לא יכול להתחתן עם יותר מאישה אחת, חד משמעית. התגרשת? אגב, נושא הגירושין אצלנו זה קל מאוד.
כן.
זאת אומרת, גם לאישה יש את הזכות לדרוש גט. זה לא רק הגבר בעל הבית, הוא יכול להחליט מגרש
וואו.
או לא מגרש. אין נושא של הגינות אצלנו, אין הגונות, אין דבר כזה. יכולה להגיע לבית הדין הדרוזי, לומר, אני לא רוצה יותר להמשיך את החיים שלי
וזהו.
עם הגבר הזה. כן, מנסים לעשות שלום בית. אבל אם אין אפשרות לדבר כזה...
אתה אומר שיש
לה
את הזכות המשפטית הדתית להתיר את הנישואים.
זכות משפטית להתיר את הנישואים. ובירושה היא יורשת בדיוק כמו הגבר. בירושות היא יורשת כמו הגבר.
שוויון.
ובנישואים, שים לב, לא מחתנים אותה בעל כורחה. שואלים את פיה אם היא מוכנה ובנוכחות שלושה עדים. זה לא סתם. שתגיד אני מוכנה להתחתן עם פלוני אלמוני בנוכחות שלושה עדים. היא לבד זה לא מספיק. עכשיו, מעבר לכך דיברנו על גלגול נשמות.
נכון.
ובמעבר למצוות, המצווה הראשונה היא שמירת הלשון. בערבית זה נקרא סדק אליסן. זאת אומרת, לדבר אמת ורק אמת כל הזמן.
לא לשון הרע, לא לשקר.
לא לרחל, לא לשון הרע, לא לשקר. אין שקרים לבנים אצלנו.
אז מה נשדר בתקשור?
אז זה בעיה.
אנחנו אוהבים קצת להגזים, פה ושם לקשקש, פה ושם זה.
כן, כל ההדלפות והקשקושים.
כן, כל מיני. הורדת את כל השידורים.
אין על דבר הזה, הדלפות.
טוב, נשים מוסיקה עד הערב, מעכשיו.
אז שמירת הלשון זה דבר ראשון. הדבר השני זה שמירת אחים. מה זאת אומרת? חבדיל איכוון, שמירת אחים. זאת אומרת, לשמור על האחים שלך שלא ייפגעו, לא פיזית ולא רוחנית.
אז יש עזרה, זאת אומרת,
ידי...
דאגה דדית כזו
בדיוק,
במשפחה. כן.
נכון, על ידי זרים, על ידי אנשים אחרים, ולא רק ככה. זאת אומרת, אתה צריך לבוא לעזרתם, לבוא לקראתם, לעזור להם שלא ייפגעו. ועוד דבר אחד, אתה צריך לעזור להם ב... לא לפגוע באחרים, שהם לא יפגעו באחרים. זאת אומרת, אם אתה רואה אחד דרוזי שרוצה לפגוע במישהו אחר, אם זה דרוזי או מישהו אחר, לא משנה. אתה מונע ממנו לעשות
וואו.
את זה. אתה מבין? אז זה עובד בשני הכיוונים. אתה מבין? אסור...
תגיד, גם החילוניים אצלכם אמונים על העקרונות האלה? זאת אומרת, כי תשמע... העקרונות הם עקרונות מוסריים בין כן. אדם לחברו.
אז בוא תשמע משהו. חילוניים אצלנו הם בדרך כלל מסורתיים.
כן.
והם מסורתיים, הם חייבים לשמור על המסורת.
גם אצלנו פעם זה היה
המסורת.
ככה.
בדיוק, לקיים את
פעם.
המסורת.
כן.
אתה רוצה להיות חילוני, תהיה חילוני, אבל לפחות יש מסורת שאנחנו צריכים לכבד, ואתה צריך לקיים. וזה דבר חשוב מאוד. עכשיו, אצלנו בדת אסור פגניות. זאת אומרת, אסור לך לעבוד אלילים למיניהם, או עצמים בשטח, או. ומה שקורה היום, למשל, כן. יש אנשים... שהולכים בעקבות זמר כזה או זמר אחר, עושים ממנו...
זאת אומרת שאפילו אפשר להריץ אדם?
כן, להריץ אדם עד כדי כך שאתה משווה אותו כאילו לאל או משהו כזה.
סלבים, סלבריטאים, אנשים מפורסמים די.
בדיוק, אין אצלנו סלבים.
אין מפורסמים?
יש מפורסמים בעיניהם של האחרים, אבל לא בעינינו.
אבל אתם לא מעריצים, כי זו עבודת אלילים, אתה אומר.
בדיוק.
להריץ את די-ג'יי מקלר שהוא שם דיסק, מעריצים או הידעת יש...
אני מעריך אותו. אני מעריך אותו, אבל לא מעריץ אותו.
הבקשה שלא פה, הנה, אתה רק מעריך את די-ג'יי מקלר.
מעריך אותו, בדיוק.
אוקיי, אבל מעניין, זאת אומרת, התפיסה היא לא להעריץ ולא...
בשום אופן, כי מעריצים רק את הקדוש ברוך הוא, בורא עולם. בורא עולם. אוקיי, אפילו את הנביאים.
זהו, הנביאים או אפילו קדושים, כן.
בדיוק, אנחנו מאמינים בהם, מאמינים בקדושה שלהם. אבל ההערצה זה סיפור אחר, ההערצה זה רק הקדוש ברוך הוא.
כי בכל זאת הם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא.
בדיוק, לא מעבר לכך.
והקדוש שכנעת אותי.
שים לב, והקדוש ברוך הוא לא אוהב שיהיו לו שותפים בהערצה הזו.
זה לא פה קבוצת רכישה של ההרצאה. יש אחד, יש אל אחד, ותודה רבה. כל השאר שליחה.
תודה רבה. התנערות מהשטן. יש כאלה שמאמינים בשטן, בכוח של השטן. אוקיי, אנחנו לא מאמינים בדבר הזה. צריך להתנער מהשטן ומהכוחות שלו, להתרחק ממנו, להדחיק. ואני, ייחוד האל, אל אחד ויחיד, אין מלבדו. זה חשוב מאוד לדעת הדבר הזה, ולקבל את מעשיו. אמרנו גורל, דיברנו על מה שכתוב על המצח.
נכון, שהדברים קבועים מראש.
הגורלות קבועים מראש.
כן.
לכן אתה צריך לקבל על עצמך את כל מה שקורה איתך או לך במהלך חייך.
אבל זאת תמיד השאלה, האם אין חופש בחירה? אני לא יכול לבחור איך להתנהג, כי אם זה נקבע מראש, אז גם הבחירה שלי נקבע.
אתה יודע מה? אני רוצה פשוט לסבר לך את האוזן ושל המאזינים.
כן.
אנחנו מאמינים שהנישואין, חתונה בין גבר לאישה, זה נקבע על ידי הגורל. הכיסא ש אתה יושב עליו, מלך נגיד, ראש ממשלה, חבר כנסת, ראש מועצה, זה קביעה מהגורל. המוות בידי הקדוש ברוך הוא זה גורל, הילודה זה אותו דבר. אלה דברים שקבועים, ואנחנו מאמינים שהם קיימים ואי אפשר לשנות בהם כלום כמעט.
וואו. עכשיו,
כן, ולא רק מאמינים בהם ומקבלים אותם, אנחנו חייבים להשלים עם הגזרה של האל. מה שלא יהיה, זו הגזרה של האל, מקבלים אותה הלכה למעשה. המצוות האלה הם במספר שבע מצוות, ואנחנו מקיימים אותם הלכה למעשה. עכשיו יש עוד הלכות.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מה גורם לסוכרת מסוג 2? חוקרים הצליחו לחזות בתהליך היווצרות המחלה, ואישרו שמדובר בשומן שעובר מהכבד אל הלבלב, מה שמשמש כטריגר למצב הכרוני. השומן שמגיע אל הלבלב מחבא בלבלב גנים שאחראים על היווצרות האינסולין, וכך נגרמת הסוכרת. המחקר הובל על ידי פרופסור רוי טיילור מאוניברסיטת ניו קאסל בבריטניה, והתפרסם בכתב העת סל מטאבוליזם. אנחנו רוצים לומר שלום ליושב ראש המועצה הלאומית לסוכרת, פרופסור איתמר רז. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו ראשית נשמח ללמוד באמצעותך מה זה אומר סוכרת מסוג 2.
סוכרת מסוג 2 זה מחלה שבה רמות הסוכר בדם עולות משתי סיבות. סיבה אחת, שהלבלב שמייצר את האינסולין שצריך להכניס את הסוכר לתוך תאי השריר, עובד פחות, מפריש פחות אינסולין. הסיבה השנייה, שהשריר שאמור לנצל את הסוכר לא מנצל אותו בזמן שהוא עתיר בשומן. כשיש יותר מדי שומן בשריר, השריר לא יודע לנצל. זה נקרא תנגודת מאינסולין. זאת אומרת, צריך הרבה יותר אינסולין כדי להכניס את הסוכר. סוכר סוג 2 יש גם פחות אינסולין ממה שצריך אפילו האדם הבריא הרגיל, וגם תנגודת לאינסולין, חוסר תגובה של השריר לאינסולין. אז גם יש עלייה ברמות הסוכר בגלל חסר אינסולין, וגם יש עלייה ברמות הסוכר בגלל שהשריר לא מסוגל לנצל את הסוכר.
עכשיו, אני מבין שבמחקר הזה, זו הפעם הראשונה שחוקרים ממש הצליחו לראות מה קורה בגוף כשזה נוצר, כשהמנגנון נכון, הזה נוצר, כן.
נכון, אז אני לפני 15 שנה פרסמתי מאמר גדול שאמר שהסיבה העיקרית לסוכרת זה שומן. שומן ששוקע בלבלב גורם למוות מוקדם של התאים מייצרי האינסולין, ובעיקר מונע מהתאים האלה להפריש אינסולין. מה הראו עכשיו במחקר? התקדמו עוד הרבה הלאה, הראו שמה שאני הצעתי לפני 15 שנה היה נכון, עכשיו הם גם מסבירים את המנגנון. ברגע שיש עודף שומן בגוף, ברגע שאנחנו אוכלים הרבה שומנים בגוף, אדם בריא בדרך כלל, השומנים שוקעים ברקמות השומן. אבל אם יש מצב שבו יש יותר מדי, וזה קורה בעיקר שהגוף לא יודע לקלוט את השומן,
אגב, רק בהכרח מדובר בשומן או גם בפחממות שהופכות לשומן?
בעיקר פחממות שהופכות לשומן. כשאנחנו אוכלים הרבה פחממות, נוצר הרבה שומן. לרוב הוא צריך לשקוע בתוך תאי השומן, אבל אנשים עם נטייה לסכרת, יש להם דבר שנקרא תנגודת באינסולין. גם תאי השומן לא יודעים לצבור את השומן שנוצר בדם. ואז השומן הזה שוקע במקומות אחרים. אם הוא שוקע בשריר, הוא גורם לשריר לא להגיב לאינסולין. אם הוא שוקע בלבלב, הוא גורם ללבלב לא לייצר אינסולין או לא להפריש אינסולין. מה שהחוקרים האלה הראו, הם הראו את המנגנון שדרכו שקיעת השומן בלבלב מונעת את ייצור האינסולין והפרשתו. זאת פריצת הדרך שאני לא ידעתי, אני תיארתי אותה, אבל לא יכולתי להוכיח אותה. היום באו אנשים והוכיחו אותה בפועל. כי הרבה פעמים דברים שאתה, מה שנקרא היפותזה, אתה אומר, זה, ככה זה קורה לאור התצפיות שאני רואה, זה עדיין לא אומר שיש הוכחה ברורה שזה מה שקורה. כרגע באו חוקרים והוכיחו את זה.
ועכשיו כשממש אפשר לראות את התהליך, זה אומר שמה, שאיך אפשר לתקן אותו?
תראה, תיקון התהליך הוא בעצם באופן מאוד ברור, קודם כל מניעת השמנה. אנשים מאוד שמנים, זה מה שגורם לתנגודת לאינסולין, וזה מה שגורם לתהליך. דבר נוסף שגורם לתהליך, זה אורח חיים. אם אתה אוכל יותר מדי פחממות, אם אתה אוכל יותר מדי שומנים, אתה במצב שבו הגוף אולי לא יוכל, בעיקר פחממות, לא יוכל לקלוט את השומנים האלה, והם ישקעו בלבלב ותתפתח הסוכרת. לכן אנחנו תמיד אומרים, זה לא שינה הרבה את הגישה שלנו היום, שאומרת שכדי למנוע סוכרת, אתה צריך אורח חיים בריא, פחות פחממות, יותר פעילות גופנית, מניעת השמנה. יכול להיות שבעתיד נוכל ליצור תרופות שתמנענה את פעילות השומן בתוך הלבלב, ויווצר מצב שגם אלה שישמינו לא יפתחו סוכרת. אבל בעצם זה לא שינה את העובדה שהדבר החשוב ביותר במניעת מחלות היום, בעיקר מניעת סוכרת, מניעת מחלות לב, מניעת סרטן, הוא אורח חיים בריא. להוריד בצורה משמעותית את הפחממות, לנסות לעשות פעילות גופנית קבועה, לנסות להימנע מהשמנה, זה 90% מההבראה לאורח החיים.
וואו, תודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופסור איתמר רז, יושב ראש המועצה הלאומית לסוכרת, תודה לך.
תודה, יום טוב.
ואנחנו חוזרים לשייח' ריאד חמזה, המבקר של המועצה הדתית הדרוזית העליונה, מרצה בענייני העדה הדרוזית, יש לך כמה הרצאות שעוסקות בעדה. אנחנו עצרנו בנקודה שבה סיימנו, או לפחות דיברנו על עיקרי המצוות, אבל אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ההלכות. אז האם בעדה יש פיתחו את, את המצוות הבסיסיות לכדי הלכות? כי אתם בדרך כלל נגד
כמובן.
ההלכות ממקומות אחרים, נכון? ההלכות ולהוסיף
כל מיני, נכון, אתה כן. צודק. אבל אנחנו פשוט מאוד, ההלכות שאנחנו אימצנו לעצמנו, הם דברים שנבעו מתוך עיקרי הדת שלנו.
כן.
וזה חשוב מאוד לדעת שיש גם להבדיל בין הלכות שדתיים מחויבים בהם, לבין הלכות שלא דתיים, חילוניים, זאת אומרת, מחויבים בהם. אבל יש גם הלכות ששני הצדדים, גם חילוניים וגם דתיים, מחויבים להם. אם אנחנו מתחילים לדבר, אז נדבר על הלכות שמחייבות דתיים, אוקיי? ואחר כך נעשה את הקבוצה שמחייבת את שני הצדדים.
בבקשה.
למשל, אם אנחנו לוקחים איש שרוצה, או צעיר, לא משנה, שרוצה להיות דתי, הוא חייב לפחות להופיע בפני רבים במלבוש דתי פרופר. זאת אומרת, לבוש דתי, בעיקר כשהוא מופיע בפני אנשי העדה, או כשהוא ניגש או הולך לתפילה בבית התפילה שלנו, שנקרא חילוי. חילוי זה עולם גדול, לא מקושט, לא בולט לעין, אוקיי? שבתוכו יושבים או מתפללים. חילוי, מה זה חילוי? זה מקום להתבודד, התבודדות עם הקדוש ברוך הוא. אז האנשים האלה חייבים להיות לבושים בלבוש דתי.
אז מה אותו לבוש באמת? איך
זה שונה בין לבין, זה לא צורה אחת, זה כמה צורות. קודם כל הוא חייב ללכת עם הלפה, זה הדבר הלבן הזה, כובע כזה לבן עגול, על הראש מלמעלה.
Okay.
הוא חייב להיות גלוח ראש, איש הדת. ראש מגולח, והוא חייב גם כן להיות מסופם. כי דתי בלי שפם זה לא הולך אצלנו.
כן?
דתי הוא צריך להיות עם שפם. עכשיו, מעבר לדברים האלה, יש כמובן את הלבוש התחתון, שזה סרבל כזה, אוקיי, רחב, שיוכל לנוע בחופשיות, והוא חייב להופיע לתפילה במועדים מסוימים. למשל, ערב יום שישי, יום חמישי, ערב יום שישי, וערב יום שני, יום ראשון, ערב יום שני, זה, אלה תפילות חובה. על הדרוזי הדתי, וכמובן במהלך היום תפילת שחרית, תפילת ערבית, בכל יום עושים את זה, ובמהלך היום הוא יכול להתפלל כמה שהוא רוצה. אין הגבלה. כמה שהוא רוצה, כי הקשר בינו לבין הקדוש, בינינו למעשה, בכללי, לבין הקדוש ברוך הוא קשר ישיר. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, רואה ושומע כל דבר. עכשיו, אנחנו נעבור הלאה לחלק של שני הצדדים, גם דתיים וגם חילוניים.
בבקשה.
שהם מחויבים. למשל, איסור טוטלי של עישון. אצלנו אסור, גם חילונים אסור להם לעשן, אבל הם מעשנים, עוברים על החוק, אוקיי?
כן.
מעשנים. למשל, רעבתנות, אסור לך להתבלט, ללבוש דברים מוזרים, להראות לכולם, הנה אני, תסתכלו עליי.
מה שנקרא בעברית שופרוני.
שופרוני.
שעון יקר, בגדים יקרים, להגזים, כן. למשוך תשומת לב באמצעות שוויץ כזה של...
למשוך תשומת לב, כן. עכשיו, משקעות חריפים בכלל ובכלל אסור.
הצלתם את הכבד שלכם.
הצלנו את הכבד שלנו.
חכם מאוד.
ואת הראש ואת השכל הצלנו על ידי איסור גם סמים. סמים זה דבר אסור תכליתית. עכשיו, אנחנו מצווים להסתפק במועט. אל תרוץ, אל תהיה רודף בצע, אל תחפש דברים גרנדיוזיים.
למרות שהעולם מסביב משתנה, והתרבות משתנה, והמערב הפך את כולנו למין אוגרים או עכברים במרוץ או במרדף.
צודק.
אז זה לא משפיע לכם?
כולם רצים אחרי הגרוש או אחרי הירוק, הדולר, בסדר? אצלנו אין דבר כזה. אצלנו אסור לעשות דבר. אנשי דת אדוקים אצלנו, הם בבחינת סגפנים, אנשים שאפילו לא יוצאים את הבית כל הזמן, פשוט מאוד מתפללים לקדוש ברוך הוא, אוקיי? הם אוכלים למחייתם פת לחם עם אולי שמן זית, סוכר, דברים כאלה, רק על מנת לקיים את הגוף, לא מעבר לכך. אז אצלנו הדברים האלה, הרעבתנות הזו רחוקה מאיתנו, מרחק שמיים ומארץ. עכשיו, כיבוד האישה והמשפחה, זה אצלנו במעלה ראשונה. ולא רק כיבוד, אתה חייב להגן על הבית שלך, על האישה שלך. כשאנחנו מדברים על הבית שלך, זה הבית, אוקיי? ואחר כך זה האדמה מסביב, המדינה שלך. דיברנו על זה קודם, שאנחנו מחויבים להגן על המדינה,
נכון.
על הארץ שאנחנו חיים בה. עכשיו, הימנעות מרכילות דיברנו. הכנסת אורחים. זה במעלה ראשונה. מגיע אליך אורח, אתה צריך לתת לו הרגשה שהוא בעל הבית ואתה אורח אצלו. ממש, עד כדי כך.
מעניין.
אתה מבין? אבל
שיטה... אתה אומר שווה לבוא.
אז אתה מוזמן, בקטע הזה אין שום בעיה. ומעבר לכל זה, ניבולי פה. אתה אסור לך לנבל את הפה שלך, להוציא ממנו דברים שהם לא מוסריים. זה דבר אסור תכליתית. כל הדברים האלה הם בסופו של דבר מיני מצוות מהקדוש ברוך הוא. אתה חייב לעשות את הדברים האלה. אם אתה עוזב את הדברים האלה, יש לך בעיה אחת גדולה. ואם אנחנו גולשים לנושא של בינו לבינה, כן. שם לב, אמרנו כבר עשרת הדברות, אסור לך לבוא במגע שהוא מיני עם מישהי שהיא לא אשתך. כל מגע מכל סוג שלא יהיה, זה אסור. אפילו, שים לב, להיות קרוב יותר מדי, בינו או בינה, הקרבה הזו עלולה להוביל לדברים שהם אסורים תכליתית. אז אנחנו נמנעים מהדברים האלה. אוקיי, לומדים ביחד, הולכים לאקדמיה ביחד, לפעמים עובדים ביחד, אבל להשאיר גבר ואישה ביחדות כזו, אחד עם השני, כן, זה מוביל לדברים שהם לא רצויים ושהם אסורים בכלל, אתה מבין? אבל אם אנחנו מדברים על נישואים, יש גם הלכות לגבי נישואים. קודם כל, הנושא של חברות. אין דבר כזה להיות חבר עם מישהי ולצאת איתה לקולנוע ולטיולים, מבלי שיהיה ביניכם לפחות קשר של אירוסין. הנושא של...
אז כן ודאי. יש שלב ביניים שלב שבו ביניים, אני יכול לא להתחתן, אבל בדיוק. כן להסתובב איתה.
בוחנים הבנתי. אחד את השנייה.
בוחנים, אבל זה אירוסין, לא, זה כן רשמי.
מתאימים, כן. מתקדמים לצעד הבא,
יפה.
שזה הנישואין. אבל לפני הנישואין יש הנושא של כתיבת הכתובה, מה שנקרא עקד, אוקיי? ברגע שאתם מסכמים את הדברים ביניכם, מסכמים... כותבים ורושמים את זה בחוזה.
זה לא קורה במעמד הנישואין?
שבוע, שבועיים לפני.
מה אתה אומר? זה לפני? אוקיי,
שבוע, שבועיים לפני, ואחר כך בחתונה, החתונה זה אירוע גרנדיוזי, די רציני, שכולם שמחים, מזמינים את כל הכפר בדרך כלל, או חלק מהכפר, אבל חתונות ממש רציניות. אחרי שעושים את החתונה הזו, נראות, יש פה... האנשים רואים שהאנשים האלה, שני האנשים האלה התחתנו,
כן.
אז מותר לך כבר להיות בעל ואישה, גרים...
זאת אומרת, התוקף כן. לדבר הזה ניתן על זה שיש הרבה עדים לזה.
בדיוק,
כן,
בדיוק, שיש עדים לדבר וואו. הזה, ודאי, ודאי.
טוב, אנחנו נעצור כאן, עדיין נשאר במשהו שקשור לעדה, כי אנחנו עוברים לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת, שהתמודד עם השאלה איך הפך משקה דרום אמריקאי למוצר בסיסי אצל הדרוזים. שלום לך.
שלום, שלום דודו.
על איזה משקה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על הז'רבה מאטה.
המאטה.
אוקיי, טוב, אז אתם יודעים משהו שאני לא. בבקשה, מה אותו משקה?
הניסיון הזה לאפיין את ה... לענות על התשובה הזאת מפגיש אותנו עם שני מונחים שהייתי רוצה שנדבר עליהם היום. בנוסף כמובן לאוכל דרוזי, זה אותנטיות וגלובליזציה. ודרך זה ננסה להבין איך הגיע המאטה, שהוא בכלל דרום אמריקאי, למחוזות המזרח התיכון. אז לגבי המטבח הדרוזי, אפשר לומר ככה, שהוא עוד ביטוי למסורת הקולינרית שיש לנו פה באזור. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד קרוב למטבח הסורי, ללבנוני, לפלסטיני, הוא מתאפיין בעונתיות, בירקות טריים, בשפע של יסבי טיבול, כולנו מכירים את הטאבולים, מאפי בצק. אבל אפשר לשאול, האם בכלל יש דבר כזה, מטבח שהוא נפרד לדרוזים, בתוך מה שמאפיין את התרבות הערבית המקומית בסוריה הגדולה?
אני אשאל את שייח ריאד חמזה, יש לכם מטבח שלכם? זאת אומרת, מאכלים שלכם?
יש לנו מאכלים מיוחדים, שבדרך כלל הדרוזים, כן, מבשלים. זה לא רק הדרוזים פה בישראל, גם בסוריה, בלבנון. זה מאכלים שספציפית כאילו קשורים בדרוזים, אבל עדות אחרות לקחו את זה מהדרוזים, והחלו גם מנכסים את זה לעצמם.
כן, טוב, זו תופעה ידועה.
וכולנו שמענו על הפיתה הדרוזית, כביכול.
נכון, נכון.
שזה כן, תוצר דרוזי מקומי, כן.
אז אני מקשיב קשב רב, ואני גם נהנה מהלוקל פטריוטיות של הם לקחו לנו, אבל אני חושב ש... באמת קשה למצוא משהו שמאפיין יותר את הדרוזים מקבוצות אחרות פה במרחב, ואנחנו מדברים על מטבח שמושפע ממה שיש כאן. אני חושב שבישראל יותר היה קל להקל את הדבר הזה, משום שהדרוזים בשל השירות בצהל, בשל ההיכרות היותר קרובה לחברת הרוב היהודי, הצליחו להתגבר על המכשלה הזאת ותרגמו לנו את המטבח שלהם כמטבח דרוזי ולא מטבח ערבי. אני למשל מזכיר לנו את העובדה שמסעדות ערביות בישראל שווקו בעבר תחת השם מטבח מסעדות מזרחיות. עכשיו, באמת השיווק הדרוזי של המטבח שלהם הוא פנטסטי. זאת אומרת, מי מאיתנו לא עצר פעם באיזה צומת בגליל, כמו שהשייח אמר, לאכול פיתה דרוזית עם לבנה.
זה כבר לא רק בגליל, זה בכל מקום היום.
בדיוק. אפשר בכלל לדמיין ביקור בחורפש בלי לאכול סמבוסק, או בבוקטה בגולן בלי סחלב. אבל בואו נודה על האמת, המנות האלה, הטאבולי, המנסף, המג'דרה, הם לא בלעדיות לדרוזים. לדרוזים סייע מאוד בישראל לטפח את המטבח הדרוזי, כי מטבחים אחרים מסיבות פוליטיות תרבותיות היה יותר קשה לחברה היהודית לקבל.
טוב, מעניין, בבקשה.
ברשותך, פרופסור, רק כניסה מהצד, איך שאומרים. יכול להיות שהשמות של המאכלים הם שמות דומים, אבל בוא נאמר ככה, המרכיבים שבתוך כל מאכל או מאכל, יש ביניהם שוני פה ושם, לכן הטעמים גם שונים.
מעניין.
אם אני אקח את המחמר הדרוזי שעושים למשל בג'וליס, כמעט ואין כמותו במגזר הערבי בכלל, ולא רק במגזר הערבי, גם בדרוזי, אצל הדרוזים, מזהים את המחמר של ג'וליס למשל. ויש את
אני כמובן מקבל את התיקונים שלך, אבל שוב אני מייחס את זה באמת לתחושה של גאווה מקומית, ואני חושב שמישהו מבחוץ יהיה הרבה יותר יתקשה להבין על מה אתה מדבר.
אני מוכן להכריע בדיון הזה אם תביא לי לטעום, כי אני מת מרעב.
בוא נשים את דודו לשופט.
אני פה אוכל שטויות שקניתי פה באיזה בית קפה.
בכיף, בכיף.
אני אנסה לענות לדודו על השאלה שבה התחלנו. הדרך שבה בעלי מסעדות דרוזים הצליחו לשווק את עצמם ולבדל את עצמם הוא על ידי שימוש במונח אותנטי, והרבה פעמים גם נמצא את המונח אורגני. קשה למצוא מסעדה דרוזית שהאוכל בה הוא לא מוגדר כאותנטי. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, למה בעידן הנוכחי אותנטיות היא כל כך מרכזית? למה יצרני מזון כל הזמן עושים שיווק לתוצרת שלהם דרך המונח הזה? מתי הפכה האותנטיות למטבע קשה, לחלק כל כך מרכזי משיווק אוכל? הצורך באותנטיות מתקיים כאשר אנחנו מרגישים שאנחנו מתנתקים ממה שסובב אותנו. כאשר חיי היום יום נתפסים יותר ויותר כלא אותנטיים.
נכון, ואז אנחנו צריכים את זה כקרש הצלה, נכון, גם אם זה מטבע לשון. אנחנו נאלצים לסיים את השיחה המרתקת הזו, כן, אני יודע. אבל תודה רבה לך, פרופסור אינגולדור.
אני אשמח לפגוש אותך ולדבר על הנושא.
בואו נלך לאכול איפשהו.
לא ענינו לדודו על השאלה, ועוד דבר קטן, שנה טובה. הפגישה הבאה שלנו היא כבר ב-2020.
נכון, נכון, אתה צודק לגמרי, תודה רבה לך על השיחה הזו, ותודה מעומק הלב לשייח ריאד חמזה, המבקר של המועצה הדתית הדרוזית העליונה, המרצה בענייני העדה הדרוזית, תודה רבה, זה היה מרתק, ותודה רבה. תודה לך, תודה לכל מי שמע על המשדר. רז חסון הוא העורך, עורך המשנה אלכסנדרה לויקר. המפיקים הם אבי שמאי ואירה וקסלר. על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא. מחר אנחנו נהיה פה עם תוכנית סיכום שבוע חגיגית. מיד אחרינו המעבדה לילדות ולילדים. ילדים וילדות שואלים שאלות על הטבע. חוקרים וחוקרות משיבים להם כל פרק ומסע שמשתרשר משאלה לתשובה. לשאלה ותשובה וכך הלאה. את כל פרקי ההסקט אפשר למצוא באתר וביישומון של כאן. להתראות.